חמירה סקנטה. שאלות ותשובות עם הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף. מגיש אבי ממרן.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו נמצאים כאן במעונו של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה. אנחנו לקראת שעה של שאלות ותשובות בעקבות המצב, גם כמובן נושא הקורונה בשבת, וגם שאר העניינים ההלכתיים היוצאים והעולים כתוצאה מהמצב הבריאותי והכללים של משרד הבריאות בתקופה הזו. קודם כל נכבד את כבוד הרב בכמה דברים מעניינה דיומה בעקבות המצב. בכבוד הרב, ערב שבת שלום לכבודו.
ערב שבת שלום. בראשית דבריי, נמי בזה רחב, להתחזק באמונה בביטחון, לדעת שהכל מאיתו יתברך. אומנם אנחנו מצווים לעשות השתדלות ולשמוע על הרופאים, אבל חלילה לנו ליפול ברוחנו. צריכים לפתוח מה שמתברך, שימנע מגפה מנחלתנו וירפא את כל החולים. עלינו לעשות חשבון נפש ולהבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. צריכים להתחזק, בן אדם למקום, בן אדם לחברו. שים לב, עיקר הנפגעים בעולם מהקורונה הם דווקא אלה ברובם שאינם יהודים. אלפי מתים יש בקרבם, בסין, באיטליה, בצרפת. כל זה עשה הקדוש ברוך הוא בשביל ישראל, שיתעוררו בתשובה. יעזוב רשע דרכו וישאב את מחשבותיו וישוב אל השם וירחמיהו. בתורה בפרשת חוקת נאמר, וירמר השם אל משה, עשה לך סרף ושים אותו ענס. בגמרא ראש השנה כפתת, וגם בירושלמי פרק ג' במסכת ראש השנה, אמרו, וכי נחש ממית ומחיה, אלא כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעמדים את טיבן להבין שבשמיים היו מתרפים, ואם לאו היו נימוקים. הכל מאיתו יתברך. לכן צריכים להתחזק בביטחון, לדעת שהכל מאיתו. אם אנחנו נתחזק בתורה ובמצוות, הקדוש ברוך הוא יסיר כל נגע וכל מחלה מקרבנו. כותב בספר סדר היום בקהלת פרשה י' א', הוא היה לפני 450 שנה בערך, לא יאמר אדם הכל מאיתו יתברך, ואם כן, מה מועיל לי הכנתי? אם נגזר עליי למות, אמות, ואם לחיות, אחיה. אלו דברים בטלים, כי ביד האדם להביא מיטה עליו או חיים, וזו ההשתדלות שאנחנו צריכים לעשות. בספר בן יהודה בבקמה בדף סמך כותב רבן יוסף חיים, בעל הבן איש חי, כשיש מגיפת חולי רע, המשחית יש לו רשות לקחת נפשות סך מסוים. אבל אם אנשים מפחדים, אז הוא לוקח נפשות יותר ממה שנתנו לו רשות. אלו שמפחדים, יש לו רשות לפגוע בהם. לכן, לא צריכים לפחד, כולנו נפתח בקדוש ברוך הוא, שיעשה עמנו ניסים ונפלאות. צריך לנצל את הימים האלה שאנשים מסתגרים בבתים ללימוד תורה. אפשר ללמוד בחברותה, או באופן שישבו רחוק אחד מהשני לפחות 2 מטר, או בימי החול שמידו דרך הטלפון. כדאי ללמוד הלכות פסח, הם רבים. בגמרא פסחים בדף ו' עמוד א', שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח 30 יום. צריך להיות בקיא בהלכות האלו. בהזדמנות זו, אני קורא לכל תושבי ישראל, כל היהודים, זו הזדמנות לשמור את השבת כהלכתה. ברוך השם, בלאו הכי, כל מקומות הבילוי והנופש סגורים כעת. וכל איש מישראל נמצא בביתו. ממילא, ישמרו היטב כל דיני שבת, לא להדליק חשמל בשבת, לא לנסוע ברכב, להקפיד ככל האפשר על דיני שבת. זה דבר שיסייע להביא את הגאולה לעם ישראל. בגמרא שבת, בדף קי"ח עמוד ב', רבי שמעון בן יוחאי אומר, הרשב"י, אלמלא שמרו ישראל 2 שבתות כהלכתן, מיד היו נגאלים, שנאמר בישעיה, כה אמר השם לסריסים, השם ישמרו את שבתותיי, וכתיב בתרי, ואביא אותי אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. האדמו"ר מגור בספרו שפת אמת, בחידושיו על פרשת זכור, סימן תרנ"ב, הוא כותב, כי חז"ל ראו בעיני קודשם שלעתיד לבוא בני ישראל ישמרו שבת כלכתה בחודש אדר, ואז בהניח תמחה את זכר עמלק, ויהיה שמו יתברך שלם וכיסאו שלם במהרה בימינו, כי בניסן הגענו, בניסן מתדים להיגאל. הוא ראה ברוח קודשו שיבוא חודש אדר ובני ישראל ישמרו את השבת. רוב העם ככולו. בעזרת השם יתברך, נזכה שהקדוש ברוך הוא ישמע לכל תחינתנו ויסיר המגפה מנחלתנו, ולא יעונה לנו שום נגע או מחלה, ויקוים בנו, והסירותי מחלה מקרבך. והקדוש ברוך הוא ירפא את כל החולים ברפואה שלמה ומהירה, בריאות איתנה ונאורה מעליה, ויעצור המגפה והשחית, משחית מעלינו בכל ישראל, בכל מקום שהם, ומעל כל יושבי תבל. ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.
אמן ואמן. יישר כוח על הדברים, ואנחנו נפתח עם השאלה הראשונה, שמאזינים שולחים אלינו לכאן. הרבה הרבה מדובר על הוראות משרד הבריאות, גם בכל פסקי ההלכה, גם הרבנים, בכל מקום מדברים להישמע להוראות משרד הבריאות, וקודם כל, השאלת המפתח לכל הנושא, מי אמר שאנשים חייבים להישמע להוראות משרד הבריאות יותר מלהלכה? האם משרד הבריאות גובר על ההלכה?
יפה. ואמרנו, ואני חוזר ומדגיש, יש לקיים את כל הנחיות משרד הבריאות. הנחיות משרד הבריאות, הרי הן כהנחיות הלכתיות, יש להקפיד עליהן, כדי למנוע את פשטות המחלה המשתוללת ברחבי העולם. תורתנו היא תורת חיים, ומצווה אותנו, ושמרתם בעוד לנפשותיכם. ועוד אמרה התורה, וחי בהם, ודרשו רבותינו ביומה, בדף פאה עמוד ב', וחי בהם ולא שימות בהם. ולכן אמרו, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אפילו ספק ספקה, פיקוח נפש, אנחנו מחיילים שבת, מחיילים עם הכיפורים, הכל בשביל וחי בהם ולא שימות בהם. כיום המצב הוא בגדר פיקוח נפש. ולכן, מי שאמרו לו להישאר בבית, לנהוג בבידוד, חייב לשמוע להוראות אלה. אסור לו לצאת מהבית. תוספות, בבקמה כפגים על עמוד א' כותבים, יותר יש לו לאדם לזהר עצמו, שלא יזיק אחרים, מאשר לא יוזק. בוודאי, שבכלל האיסור להזיק את חברו, זה החובה למנוע מחברו מצב, שעלול להדביק אותו במחלה, חס ושלום. הגאון, רבי עקיבא איגר, פרסם בזמנו קריאה בתקופה, בה השתוללה המגפה החולירה באירופה. והוא כותב, כבר הזהרתי פעמים הרבה, הזרה אחר הזרה, שיהיו הנהגתם כפי אשר סידרו, ואשר שפטו הרופאים, ולא יעברו עד דבריהם. הגאון, רב חיים פלאצ'י, בני 150 שנה במעלה, הוא כותב את ספרו רפואה וחיים פרק ח', הווה זהיר להחיק עצמך ממי שהוא ניגף ממלבושיו ושכונתו. קודם צאתך מביתך, יחץ פניך וידיך בחומץ עם עברדים, ויקח בידו ספוג עם חומץ כשהוא הולך בדרך. לכן, ההנחיה ההלכתית היא להיצמד להוראות משרד הבריאות במילואם, ויש לפעול אך ורק על פיהם.
עכשיו ברשות הרב, השאלות הרבות חוזרות על עצמם, בעיקר בסוגיית בית הכנסת. שבת מתקרבת, ואנשים שואלים מה באמת לעשות, להתפלל ביחיד, לעשות מניין קטן בבית, לצאת מהבית, לא לצאת, לסגור את בתי הכנסת, מותר להוציא ספר תורה מבית הכנסת לצורך מניין עם עשרה, אסור להוציא, יש השבוע שבת שני ספרים, מה ההוראות בעניין הזה?
התשובה היא, לפי ההנחיות משרד הבריאות, אין להתכנס במקום אחד יותר בעשרה, וגם בזה צריך שכל העשרה, כל אחד יישב במרחק של בערך 2 מטר אחד מהשני. אם הציבור שומע לגבאי או לרב בית הכנסת, יודיע מראש, יתלה פתק לפתח בית הכנסת, שבית הכנסת יפתח רק לעשרה הראשונים שיגיעו. מיד אחר כך, הכנסת נסגר על מנעול, ולא ייתנו לנוספים להיכנס אליו. יהיה מי שיהיה. אם אפשר ככה, זה עדיף. זה נמשיך את הרצף של התפילות בבתי הכנסת. אבל, אם אין כוח ביד הגבאי לעשות כן, או בשתי מלאכים, כל כך יוצא בזה, אין ברירה. צריכים לסגור את בית הכנסת, ואנשים יפעלו בביתם. צערנו, נגזר עלינו שהרבה בתי כנסיות, שתי מלאכים, בארץ, בחוץ לארץ, אנחנו שומעים שהם נסגרו, כי הגבאים אינם יכולים להשתלט על ציבור כזה גדול, שרגיל להגיע למקום. ולכן סגרו את זה. השם יעזור שהמגפה הזו תחלוף במהרה, ויוכלו לחזור לפתוח שוב בבית הכנסת, וכן כל הישיבות הקדושות. ובינתיים, חייבים לנהוג כפי הנחיות משרד הבריאות. פעלו בבית. אם הבית גדול ומרווח, יביאו עשרה לבית, וישבו אחד רחוק מהשני, 2 מטר. כי חמירא סכנתא מאיסורא. אין להתכנס בשום אופן בבית אחד יותר מ10 אנשים. אפילו אם עושים לצורך תפילה בציבור, 10 בדיוק. באולי בית הכנסת, גם כן, מתפללים שם יהיו 10. בעזרת נשים יהיו 10. אם יש שם חדרים סמוכים, בכל חדר יהיו 10. וכשיוצאים, לא יעקבו ביציאה, אלא כל אחד יתפזר מהר לביתו. כמובן, ישמרו על הנקיות, כללי ההיגיינה, באופן מלא, חס ושלום, שלא ידביק האחד את חברו. אפשר לארגן עניינים בבתים, ולהביא ספר תורה לפני התפילה. יניחו אותו במקום מכובד, יעטפו אותו בתלית, וככה יוכלו לקרוא בתורה בשבת ובשני וחמישי. אין להביא ספר תורה לבית בשבת או שני וחמישי, כאשר הציבור הגיע בסדר התפילה לקריאת התורה. אמרו בירושלמי, פרק ז' במסכת יומא, אנחנו צריכים ללכת אל הספר תורה, ולא הספר תורה יבוא אלינו. אבל כותב הרב זרוע, שכל זה, אם זה הגיעו באמצע התפילה להביא את הספר תורה, שזה אסור. אבל כתב הרב זרוע שם, שאם מביאים יום או יומיים קודם את הספר תורה, מותר לטלטלו ולהביאו ממקום למקום. הוא בא ברמה, ואורחיים סימן קוף למדעי. חונים שם כותבים, לא דווקא יום או יומיים, אלא הכוונה קודם התפילה. מעשים בכל יום בבית האבל, אם יש מקום לשים את הספר תורה בצורה מכובדת, לפני התפילה באים את הספר תורה לשם, ואז קוראים בספר תורה כפי שצריך. אם מביאים את הספר תורה בערב שבת ברכב, אין צריכים 10 ללוות את הספר תורה. אני יודע שיעטפו אותו בתלית, והניחו אותו במקום מכובד. כפי שנאמר כאן, השבת קוראים פרשת החודש. אם אין 2 ספרי תורה, יגדלו את הקריאה לפרשת החודש. השביעי יאמר קדיש, יגדלו את הקריאה פרשת החודש, וגם המפטיר יחזור ויגיד קדיש. אפילו שקראו בספר תורה אחד, אפילו אחי יש 2 קדישים. היה מי שהציע שבכל מקרה להוציא 2 ספרי תורה, העולה יברך על ספר אחד, נסתכל בו, הקורא, השליח ציבור, יקרא בספר תורה השני. יקראו ביחד מילה במילה, ככה ישמרו מרחק אחד מהשני. זה לחתינה דבר כזה לא טוב לעשות. אלא יברכו ויקראו הספר תורה אחד. אבל בעל הקורא ועולה לתורה, יתרחקו, יעמדו רחוק אחד מהשני, ויקראו שניהם בתוך הספר תורה. בלב אחי, צריכים להברר את בית הכנסת. בדרך כלל בחורף, יש לסגור את החלונות, ולהתחשב במי שקר לו. אפילו יש אחד שחם לו ורוצה אוויר, אבל בחורף מתחשבים במי שקר לו. אבל בתקופה הזו, שיש את המגפה הזו, יש לפתוח את החלונות, כדי להברר את המקום.
כן, ויוצא לנו שגם פרשת השבוע וגם פרשת החודש בספר שמות, והגלילה לא כל כך, לא כל כך מסובכת הפעם. הרב, לגבי ברכת מעין שבע, בתפילת ערבית, בליל שבת, כשלא נמצאים בבית הכנסת, צריך להגיד, או שלא צריך להגיד, גם אם המניין נעשה אולי באיזה בניין, בחדר כן, מדרגות.
כן. השאלה הזו, זה תלוי בין הפשטנים לבין המקובלים. ידוע שברכה מעין שבע נתקנה בשביל העם שבשדות. התקנה הייתה בזמנו רק בבתי הכנסת. אז היה צורך לזה, היום אין צורך, אבל תקנה במקומה לא זזה. אין בדין רשאי לבטל בדין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. אין לנו דבר כזה היום, לכן היום ממשיכים בתקנה שמוכחה מ-7, גם היום בכל מקום ובמקום. והתקנה הייתה בבתי הכנסת, אין החבו, אין החידושו. בבתים פרטיים, או בלובי, שפעלים לובי של הבניין, או פעלים בחצר, כל כך יוצא בזה, אין לומר שם ברכה מ-7. אמנם דעת הרשש שברכה מ-7 נאמרת גם בבתים פרטיים. כך פסק הבן איש חי, נמשך הרב, הקף החיים. אבל זה נגד מרן השולחן ערוך. מרן בסימן רש סמכת, סעיף י' בלכות שבת, כותב מפורש שלא לומר ברכה מ-7 בבית חתנים ובבית אבלים, רק בבית כנסת. עם ישראל כולו קיבל את הוראותיו של השולחן ערוך, בין הספרדים, בין האשכנזים. כאן הרמה לא חולק. צריכים גם לחוש לברכה לבטלה. לפי דעת הפוסקים האלו, זה ברכה לבטלה. אם יברכו ברכה מ-7 בלובי או בבית פרטי, רק בבית כנסת, מקום קבוע לתפילה, שם הם מברכים. אפילו נגד הרמב״ם, או נגד השולחן ערוך, אנחנו אומרים, ספק ברכות להקל. כמו שכותב מרן החידה, בישות חיים שאל חלק בית סימן תדבר. כל שכן כאן אצלנו, מרן השולחן ערוך הרי פוסק, שלא לברך ברכה מ-7, בבתים פרטיים, במקומות שלא קבועים לתפילה, ודאי שיש לשמוע למרן, ולא להגיד ברכה מ-7, רק בבית כנסת. לפני למעלה מ-50 שנה, היה ראש המקובלים פה בירושלים, הגאון רבי עובדיה הדאיה, חבר בדין הגדול, חבר הרבנות הראשית לישראל. והוא הורה, על פי הרב פעלים, רבנו יוסף חיים, לומר ברכה מ-7 בכל הארץ, גם בבתים פרטיים. אבל ידוע שיש מחלוקת בין הפשטנים למקובלים. כמו פה אצלנו, מחלוקת בין הגמרא והראשונים, השולחן ערוך, לבין רבנו הרש"ש והמקובלים. הלכה תמיד כמו הפשטנים. כך כותב הרעם, לפני 550 שנה בערך, כך כותב הרדבז, 530 שנה, כך כותב רבי יעקב ישראל, אלגזי ושלמי ציבור, כך כותב הגאון החתם סופר, כך כותב הגאון היעבץ, במור וקציעה בסימן במדלת, לכן תמיד הלכה כמו הפשטנים. אז לא לומר ברכה מ-7, רק בבית כנסת. מה שאין כן במקומות אחרים, לא להגיד. אין את זה בזה בין ספרדים לבין אשכנזים. ככה מביא בספר אישי ישראל, שגם האשכנזים לא אומרים ברכה מ-7, רק בבית כנסת. בירושלים העתיקה, בעיר העתיקה, שם אומרים ברכה מ-7 בכל מקום שמתפללים. ברוב שקדושתה גדולה, לכן גם בבית פרטי, לא עליכם בית אבלים או בית חתנים, או עכשיו שפעלים בבתים או בלובי, בעיר העתיקה אומרים ברכה מ-7 בכל מקום ובקום. כך כותב בספר מזבח אדמה. אבל חוץ מעיר העתיקה, בירושלים החדשה, וכן בכל הארץ, בכל העולם כולו, אין לומר ברכה מ-7 כשמפעלים בלובי, או מפעלים בתוך הבתים וכדומה.
כן, נחזור כאן לעוד שאלות, שקשורות גם ללימוד תורה וגם לתפילה. יש גם בשבת את המנהג שהתקבל בכל קהילות ישראל שנקרא אבות ובנים, אנשים יוצאים ללמוד תורה, והשאלה היא, אחרי שהממשלה הוציאה צו לסגירת הישיבות והכוללים, אז קודם כל נשמח לשמוע את דעתו של הרב בכלל, סגירת הישיבות זה דבר ככה דרמטי, הרי התורה היא שומרת עלינו. מצד שני, גם מאבריחים וגם בחורי ישיבות שרוצים ללמוד תורה, מה, איפה יעשו את זה? בבית לא תמיד יש את המקום, יש רעש, יש ילדים, לא יצאו מהבית השבת, יש כינוסים, יש לומדים בשבת וכו'. מה דעת הרב?
השבוע נפגשנו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. והוא הסביר לנו את חומר העניין הזה, שאין ברירה. זה בגדר ספק פיקוח נפש, הדברים האלו. כבר אז דיברנו בתחילת השבוע, שיש אפשרות לסגור את כל הישיבות, כל הכוללים. אנחנו לא מונעים תורה בעם ישראל, חס ושלום. התורה הגונה מגנה, והצולם מצלה. אומרים בסך הכל, שלא ילמדו מקומות ציבוריים, כל אחד ילמד עם חברותה בבית שלו, או ילמדו בדרך הטלפון, או פנים בפנים במרחק של 2 מטר, או ילכו לאיזה בתי כנסיות, איזה מקומות, חדרים שיש שם, שלא יהיו שם מניין, יושבים אחד רחוק מהשני, וילמדו שם. אנחנו לא עוקרים תורה חב שלום בעם ישראל, אבל אנחנו חסים על הציבור הרחב, ואחרי אומרים להם, תלמדו בבתים, תלמדו במקומות פרטיים, שיש שם בציבור שלמעלה ממניין. ההורים השתדלו ללמוד עם הילדים בבית. יש הורים שממנים שליח במקומם, שלוחו של אדם כמותו, והוא הולך ללמוד אבות ובנים יחד עם הילדים. השבת אין לנו ברירה, אלא ההורים בעצמם השתדלו ללמוד עם הילדים, והגעתה לבנך. הבן שלו פיקח, לא יעשה והגעתה לאביך. בקרה כזה, אז האבא צריך להכין טוב את החומר, כדי לדעת איך להסביר לילד כל הדברים. בגמרא בשבת, דף קוף יוטט, גמרא מפורסמת, אין העולם מתקיים, אלא בשביל, אבל פיהם של תינוקות שבית רבן. רב פפא, הוא גדולי המוראים שלנו, הוא אומר לאביי, דידי ודיווח, דידך מי, תורה שלי ותורה שלך, זה לא טוב? אמר לו, אינו דומה, אבל שיש בו חטא, לאבל פיהם של תינוקות שבית רבן, שאין בו חטא. ולכן, ההורים ישמעו הילדים, ללמוד איתם פרשת השבוע, רמב"ן על התורה, אור החיים על התורה, יש סגולה חשובה ללמוד אור החיים בתורה, שנותן לנו חיים, או ילמדו איתם הלכות פסח, יש הרבה הלכות פסח. הגאון רב חיים פלאצ'י, בספרו רפואה וחיים פרק ח', הוא כותב, שאבל פיהם של תינוקות שבית רבן, וכן תפילה בציבור, הוא עניין גדול ותקנה גדולה לזמן המגפה. הוא מדגיש, זמן המגפה, חלילה לבטל, אבל פיהם של תינוקות שבית רבן. אי אפשר לעשות את זה בציבור גדול, כל אחד בביתו, ההורים ילמדו את הילדים, או תסתברו, יתכנסו באיזה עזרת נשים, באיזה מתכנסת, שלא יהיה יותר ממניין, ילמדו איתם את התורה שלנו. וגם כן, תפילה בציבור, כמו שאמרתי, זה עניין גדול דווקא בזמן המגפה. לכן, תחזק בדבר הזה, לארגן עניינים, שלא יהיה יותר מעשרה, וישבו במקומות רחוקים אחד מהשני.
אכן, מפה לומדים גם שאפשר את כל הנושא של תהילים של הילדים, כל אחד יעשה בביתו, כל ילד יאמר את התהילים בביתו, אבל כן, פיהם, כן, תינוקות של בית
כן,
רבן.
נכון, נכון, כן.
אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואנחנו מיד נחזור כאן עם השאלות הרבות שעדיין בדרך לכל ציבור המאזינים. אנחנו חוזרים לכאן, וברוך השם, אנחנו במעונו של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, עם שאלות המאזינים של מאזיני רדיו קול חי, שהצטברו אצלנו כאן במשך השבוע בעניינים רבים, ונשאל את הרב בסוגיית קריאת התורה בשבת. אחד, האם אדם שלא שמע קריאת התורה, כי הוא נמצא בבידוד, האם יכול לשמוע קריאת התורה דרך החלון או משהו כזה? האם הוא חייב גם בתשלומין לשבת הבאה? וציבור שלא שמע קריאת התורה, מה הם יעשו? האם הם יכולים להתכנס שוב פעם אחר כך? חייבים בזה? האם יש בזה חובת תשלומין?
הרמב"ן, מסכת מגילה בדף A, כותב, אין חובת קריאת התורה בכל שבת, שני וחמישי, חובת יחיד. זה חובת ציבור, פרשת זכור, מקרא מגילה, קידוש, כל זה חובת היחיד. אבל קריאת התורה זה חובת ציבור. ולכן, מי שנאנס, אשר כל השנה כולה, ולא שמע קריאת התורה בשבת, או שני וחמישי, הוא לא חייב לתרוח הרבה, כדי לשמוע את קריאת התורה במניין אחר, סמוך, כי זה חובת ציבור. יש ציבור, עליהם החובה. אדם יחיד, מהקרה אין עליו חומה. חובת יחיד יש, שתיים מקרא ואחד תרגום. לכן, מי שעכשיו נמצא בבידוד, ואין לו ספר תורה, הוא לא יכול לקרוא. אסור לקרוא גם ביחיד ספר תורה. יסתפק בקריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. ציבור שלם, שלא קראו את הפרשה, לא יכולים לקרוא במנחה של שבת, או שני וחמישי של אחר מכן, את כל הפרשה. משנה ברורה, הוא לא כותב כך. הוא פוסק כמו הדגול מרובה, שיכולים לקרוא את כל הפרשה כולה במנחה. בבוקר לא היה להם ספר תורה, תלו להשיג ספר תורה במנחה, ויקראו בשבת במנחה את כל הפרשה. ככה כותב במשנה ברורה. אולם החידה כותב שאין לקרוא במנחה שבע גברי, וזה ברכה לבטלה. רואיל ויתחה, יתחה. ומביש ככה מבואר בזוהר הקדוש. אין לנו גמרא מפורשת נגד הזוהר. במצב כזה אנו פוסקים כמו הזוהר. כך פסקו כמה אחרונים. מאמר מודרחי, נזירות שמשון, דבר משה המליריו, ספר בית דוד, פתח הדביר, ועוד הרבה אחרונים. לכן, לא לעשות כמו המשנה ברורה, אם לא קראנו את הפרשה בבוקר, לא היה ספר תורה, כל מיני סיבות, לא לקרוא במנחה. ואחר כך, הנוסח המנה פטרה, בלב הכי זה חובת ציבור ולא חובת יחיד, ולכן אין צריכים להשלים את הקריאה שלא קרו בשבת זו.
שואלים הרב, האם מי שנמצא בבידוד יכול לשמוע את הקדיש, את הקדושה, קריאת התורה ושאר הדברים דרך הטלפון, או אנשים שנמצאים גם בביתם, לאו דווקא בבידוד, אבל לא רוצים לצאת, יש יותר מעשרה נניח, והוא רוצה להישאר ביחיד, האם יוצאים מדי חובה גם דרך הרדיו, להגיד קדיש, קדושה וכו'.
כן, השאלה היא כמובן על ימי החול.
כן.
מי שנמצא בבידוד, הוא פטור בכלל מתפילה בציבור. למרות שתפילה בציבור היא דבר חשוב מאוד, בזכות זה התפילה מתקבלת, גם אם לא כיוון היטב בכל התפילה כולה, התפילה מתקבלת, אין אל כביר ולא ימאס. אבל עם כל זה, אנוס חחמנה פטרה, הוא אנוס, נמצא שם בבידוד. לשון מרן בשולחן ערוך, הלכות תפילה, סימן צדיק סעיף ט'. השתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור. ואם הוא אנוס, שלא יכול לבוא לבית הכנסת, יכוון להתפלל בשעה שהציבור מתפללים. הגאון הרב משה פיינשטיין, בעקבות משה, מדייק מהלשון של השולחן ערוך, השתדל, שזו השתדלות, אבל לא חובה גמורה להתפלל בציבור. הרבה חלקו עליו, מרן כתב, השתדל אומנם, אבל הוא סיים. אם הוא אנוס, אז יתפלל בשעה שהציבור מתפללים. משמע רק אם הוא אנוס. רבלו אחי, אין לפתור את האדם בתפילה בציבור. זו מעלה חשובה מאוד, ולכן לא לוותר על תפילה בציבור בדרך כלל. המעריל כותב שאין לעשות עירוב תחומים כדי להתפלל בציבור בשבת. כי תפילה בציבור אין החובה, אין המצווה, אלא מעלה מיוחדת שתתקבל תפילתו. אותו דבר כתבו אחרונים, אמר המשיק ועוד, אסור ללכת בסירה בשבת כדי להתפלל בציבור. זה מצוי בוונציה, שהעיר הזו שוקעת במים, כמו שרשי כותב לפני קרוב ואלף שנים, שהעיר ונציה שהולכת ושוקעת במים, ורוצים להתפלל בציבור, לעבור בסירה ממקום אחד למקום השני, אין שתים בשבת בנהר. לכן אסור ללכת בסירה בשבת כדי להתפלל בציבור, כי זה לא נקרא במקום מצווה. על ידי גוי אפשר להקל. גם כאן, זה בגדר הנוס, שפטור ולהתפלל בציבור. אבל טוב ונכון, שבימי החול, יתאם בטלפון פתוח עם איזה בית כנסת, שם יש מיליון מתפללים, לשמוע את כל התפילה דרך הטלפון, ואת העמידה התחיל איתם יחד עם הציבור. מתחילים 10 אנשים בבית כנסת, תפילת העמידה ביחד, הוא נוצר הבית שלו, מתחיל איתם ביחד, זה נחשב לו כמו כאילו התפלל תפילה בציבור. זה לא בדיוק תפילה בציבור, הוא לא נמצא באותו מקום, אבל זה בכלל מתפלל בשעה שהציבור מתפללים. יש בזה גם מעלה. בגמרא ברכות בדף זין עמוד ב', אמר לרב יצחק לרב נחמן, מה הייתה אמר לו את אמור לבית נשתה לצלויה? אמר לאלו יחינה, אמר לבין למה לאמור לשלוחה דציבורה, בעידנה דמצלה ציבורה, ניתה ולא דיעה לאמור. אמר לו, מה יקול היי? אמר לה, דאמר רבי יוחנן בשל רבי שמעון בר יוחאי, בי דכתיב, ואני תפילתי לך השם עת רצון, ומתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. רבי יוסי בר חנינא אמר מאחה, כה אמר השם, בית רצון הניתיך. אבל חבר חנינא אמר מאחה, אין אל כביר ולא ימאס. הוא כתיב, פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. תניא נמי אחי, אבי נתן אומר, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים, שנאמר, אין אל כביר ולא ימאס. אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה, בנות חסדים, ותפלל עם הציבור, מענה אני עליו כאילו פדעני, לי ולבניי, מבין אומות העולם. נראה מכאן, כמה חשיבות של תפילה בציבור. ואם אי אפשר תפילה בציבור, כל מיני סיבות, תפילה בשעה שהציבור מתפללים. זה לא דרגה של תפילה בציבור, פחות, וגם בזה יש בזה מעלה חשובה, להתפלל בשעה שהציבור מתפללים. ולכן, אם הוא שומע דרך טלפון, או דרך הרדיו, תפילה מהציבור, יעשה איתם ביחד. והוא עונה, קדיש וקדושה. הוא לא יכול להצטרף איתם למניין, הוא בבית שלו לי, והם יוצאים במקום אחר לגמרי. הוא לא מצטרף איתם, אבל יכול לענות קדיש ולקדושה, עונה אמן ועונה קדושה. ראיה לזה, בגמרא סוכה בדף נ"א עמוד ב', אלכסנדריה של מצרים. היו שם 70 קתדרות של זהב. והיה שליח ציבור מתפלל, פעלו שם רבבות. כאשר השליח ציבור היה אומר מגן אברהם, היו מניפים מסודרים. וכל העם היו עונים, אמן. היו עוקבים אחרי הברכות שהוא, פעם הראשונה עדיין זה מגן אברהם, פעם שנייה מחיי המתים, פעם שלישית האל הקדוש. עוקבים, יודעים מה, מה עונים אמן, והיו עונים אמן. מסתבר, אלו שמניפים בסדרים, שיהיו בקתדרות, היה לוקח כמה שניות עד שמגיע לכולם לענות אמן. ואפילו לאחי, היו עונים אמן. כי סוף סוף זה השם, שחילים את הקדוש ברוך הוא. אותו דבר גם בגבי הרדיו, בגבי הלוויין. אתה שומע את הקדיש, לוקח כמה שניות עד שזה מגיע בבתים. 5 שניות, 6 שניות, משהו כזה, זה לא משנה. אבל עכשיו, שחילים את הקדוש ברוך הוא, אתה עונה אמן, וגם יכול לענות קדיש, קדושה גם יכול לענות. בספר ילקוט יוסף, בדיני הסליחות, שם הבאנו שמותר להגיד את ג' מידות עם הציבור, כשהוא שומע את זה ברדיו, כל שכן דרך הלוויין. אפילו הוא נמצא בבית שלו לבד, והוא שומע הסליחות, יכול להגיד את ג' מידות. כל זה כמובן שזה שידור ישיר. או דרך טלפון, כמו שאמרתי. אם מתפללים במרפסות, כמו ששמעתי השבוע שככה עשו, שעמדו כל 2 באיזה מרפסת, זה לא מצטרף, ואסור לענות על קדיש כזה.
הרב, האם מותר להתפלל ולהתחנן לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו מהמגפה, גם בשבת קודש, לומר תהילים ושאר העניינים של בקשות?
באופן כללי, בימים אלה צריכים להרבות בתפילה. בעת פתיחת ההיכל, יש לומר פרק ג' בתהילים, פרק צדי א' בתהילים, ויאמרו את התפילה המיוחדת שניסחו כדי למנוע את המגפה. גם בשבת מותר להתפלל על חולים, כל שבת, אחרי גם כן השבת הזו, להתפלל לכל החולים. רק להוסיף בסוף, שבת היא מלזעוק, רפואה קרובה לבוא, לבוא. כדברי הגמרא בשבת, בדף י"ב עמוד ב'. אפילו שכתוב, שאין מבקשים צורכי האדם בשבת, בכל מקום, צורכי רבים כן מבקשים בשבת. כמו שאומרים, זוכנו לחיים, מלך חפץ חיים, זוכנו בספר חיים, אומרים את זה גם בשבת, שובה. כי רבים שנה, או מטבע תפילה קבוע, זה שונה. אומרים הרחמן, כל הרחמן הזה, כל בקשת רחמים, אומרים את זה גם בשבת. למה? כי דבר קבוע, נוסח קבוע, אין בזה בעיה ששונה צרכיו בשבת. צריכים לומר אחר החזרה בכל יום, וגם בשבת, אבינו מלכנו. ידלגו חטא ועוון בשבת, ידלגו כל השבוע, כותבנו בסוף החיים וכו', ויכוונו היטב, אבינו מלכנו, מנה מגפה, מנחלתך. אחד מהראשונים באורחות חיים, בהלכות ראש השנה, סימן ב', כותב, אחר תפילת שחרית ומנחה, בעשרת ימי תשובה, אומרים אבינו מלכנו. לפי ששנינו בתענית כ"ה עמוד ב', תנו רבנן, מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה, זה היה תענית ציבור, ואמר 24 ברכות ולא נענה. ירד רבי עקיבא, ואמר, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, אבינו מלכנו, איננו מלך אלא אתה, ויד נענה וירדו גשמים. כשראו חכמי הדור שנענה באותה תפילה, הוסיפו עליה בקשות ותחנונים, וקבעו לעשרת ימי תשובה. כותב אורחות חיים, נוסח הזה של אבינו מלכנו, לא לומר אותו בשבת, כי אין מבקשים צרכנו בשבת. התוספות והראש כותבים, שצורכי רבים מותר. כך מבואר גם כן בתשובת הגאונים. או דבר, נוסח קבוע, מותר בקש בשבת. כך פסק לנו מרן בשולחן ערוך, בסימן קי"ב, שאף שאין מבקשים צורכי האדם בג' ברכות הראשונות, צורכי רבים מותר. וכן אומרים, זוכנו לחיים, בברכה הראשונה של תפילת 18. ממילא, גם אבינו מלכנו, יש לומר את זה גם בשבת. לעשות ושברך, פתיחת היכל, כפי שרגיל. טוב שכל אחד יאמר לעצמו, פתאום הקטורת. יש בזה סגולה טובה למנוע המגפה. אהרון הכהן עצר את המגפה כשהקטיר קטורת. נאמר, שנימה פרים, שפתנו. קדוש ברוך הוא מתהווה תפילתם של צדיקים, ולכן יש להרבות בתפילה, ושערי דמעה לא ננחלו.
כן, עוד כמה שאלות שקשורות גם לענייני החול. קודם כל, ניחום אבלים באמצעות הטלפון, ועוד כל מיני, כן, אז עוד כל מיני דברים שאפשר לעשות באמצעות הטלפון.
שלא יבוא ולא יהיה, שישמע בשורות טובות, אבל אם יש איזה מקרה שמישהו נפטר, לא דווקא חס ושלום מהמחלה, סתם מישהו נפטר, יש לנו מצווה בדרך כלל לנחם את האבלים. אם בבית של הנחום אבלים יש הרבה אנשים, יימנע מללכת לשם. יכולים לסדר את זה בצורה כזו, שיחכו בחצר, ויכנסו שיהיה פחות ממניין. מניין, מניין. ככה יכנסו, ינחמו וייצאו, ויתעכבו שם הרבה. אבל אם יש שם הרבה אנשים, אז לא כדאי ללכת לנחם אבלים, להיכנס לבית שיש שם הרבה אנשים. אז במקרה כזה, יכול לנחם אבלים בדרך הטלפון. לפני 20 שנה, יותר מ-20 שנה, הגאון הרב אלישיב ישב שבעה, או על אשתו, או על ביתו, ישב שבעה. מרן האבא, זכר צדיק לברכה, היה איתו יחד בבית הדין, למעלה מ-10 שנים, בדין הגדול. הלך לנחם אותו. נכנס, אותו רגע, הרב אלישיב היה נדבר בטלפון, עם הגאון הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה. אומר לו, אני נמצא בבני ברק, קשה לי לנסוע, לבוא מיוחד לירושלים ונחם את כבודו, השאלה אם אפשר לצאת את דוחמה של נחום אבלים בדרך טלפון. אמר לו הרב אלישיב, שם נכנס הרב עובדיה, חכה רגע, נשמע את דעתו. ואז הוא פונה לרב, כבוד הרב, הרב אוזנר על הקו, והוא שואל, יוצאים את דוחמה של נחום אבלים בדרך טלפון או לא? ואז מרן ענה לו מיד, מחלוקת הרמב״ם והראב"ד. הרמב״ם כותב, מי שנפטר, ולא יניח אחריו מי שישב עליו שבעה. מביאים 10 מישראל, יושבים בבית של הנפטר, ויקבלים שם ניחומים. זמן התפילות, באים, יושבים שם, ומקבלים ניחומים. בא הראב"ד, מטמע על הרמב״ם, אין כאן נחת רוח. איזה דבר זה? הם לא אבלים, לא שום דבר, לא משפחה. יבואו אנשים וגידו להם, שמעתם לחמור, מקום מרחם אתכם. מה זה קשור? בכלל לא אבלים. לכן הוא חלק על הרמב״ם. לא חולקים ביניהם. הסבירו את זה. מה זה ניחום אבלים? זה כבוד של הנפטר או כבוד של האבלים, החיים? אם זה כבוד של הנפטר, אז אם הנפטר לא יניח אחריו בנים שישבו עליו שבעה, מביאים 10 בישראל, ואז מנחמים אותם. זה כבוד של הנפטר. זה סברי הרמב״ם. אם זה לצורך החיים, זה נקרא יקרא דחיה, כבוד של החיים, יש חיים, יש אבלים, באים ונחמים אותם. אין אבלים, אין משפחה, לא צריך לבוא ולנחם. וזה חולקים ביניהם, הרמב״ם והראב"ד. כמילה בזה גם כן, ניחום אבלים דרך כתיבה. אדם כותב לו באימייל, או כותב לו בטלפון כשר, כותב לו כל מיני דברים, הקדוש ברוך הוא ינחם אותך, מרגיע אותו בזה. או דרך טלפון. אם זה יקרא דשכבה כבוד של הנפטר, צריך לבוא לבית של הנפטר, שם אישית, שם לנחם. זה הכבוד של הנפטר. אם זה צורך החיים, כדי לדבר על איבם, לנחם אותם ולהרגיע אותם, הנה חנם הם מועיד דרך מכתב, דרך מברק, דרך אימייל, דרך טלפון, כי סוף סוף הוא מרגיע אותם, סוף סוף הוא מנחם אותם. מחלוקת הרמב״ם והראב"ד. אמר לו הרב, כל זה בקיצור, אמר לו הרב לרב אלישיב, תגיד לרב אוזנר, כדאי הוא הראב"ד לסמוך עליו בשעת הדחק, הוא לא יכול לבוא לנחם בעצמו, מועיד לנחם אבלים דרך טלפון. נו, עכשיו שיש את המגפה הזו, אין לך שעת הדחק גדולה מהשעה הזו. ולכן, הנה חנמי, אפשר לנחם אבלים דרך טלפון או דרך כתיבה וכדומה. יש ברוך הוא לנחם את כל האבלים, שלא יוסיפו לדאבה עוד.
אמן. שאלה לגבי מקוואות. אז יש הוראות של משרד הבריאות לסגור מקוואות של גברים, אם אי אפשר לנקות, להיות בצורה עם חיתוי, שלא יהיו 10, יותר מ10, אבל אם עומדים בכל הכללים, וכל אחד נכנס לבור התפילה בנפרד, אפשר. אז שיש פה הרבה שאלות לגבי מקוואות אחרים, שהם לאו דווקא מקוואות של גברים. האם יש חובה ללכת, יש פחד אולי בקרב האנשים, מה עושים?
אישה שנמצאת בבידוד, או אדם שנמצא בבידוד, אסור להם ללכת למקווה, לטבול, חס שלום, אם הם חס שלום חולים, יכולים להדביק אחרים. תימנו מללכת. אבל מי שלא נמצא בבידוד, סתם, ידוע, תפילה של גברים, זה לא חובה מעיקר הדין. הרמב״ם אומנם כתב שהוא אף פעם לא ביטל תפילה של גברים כשהוא צריך לדבר, אבל בכל זאת, זה לא חובה מעיקר הדין, לפי ההלכה, לא חייבים לטבול. יש הרבה אנשים, במשך חודשים, לא טובלים, התורה זה מתארת אותם. מנהג החסידים ואנשי מעשה, לטבול כל יום לפני התפילה, לפני כתיבת ספר תורה, סופר, לפני סנדק, כפי שהוא יושב בברית מילה, כל כך יוצא בזה. זה בימים כתקנם. אדם יכול להחמיר על עצמו, ללכת ולטבול. תקופה כזו, כדאי מאוד לגברים להימנע מלטבול. בלב הכי זה לא חובה. תראו את הראש בסוף מסכת יומה, פרק ח' מסכת יומה. הוא כותב מפורש שזה לא זק מנהג בעלמה, של מנהג של החסידות, שאתה יכול לנהוג את המנהג הזה עיני מה טוב. מצב שלנו היום לא כל כך טוב. לכן כל אחד ואחד כדאי לו להימנע עד יעבור זעם מלטבול. גם מי שלא יכול להימנע מלטבול, וטובל במקווה, לא ייכנסו לחדר של המקווה יותר מ10 אנשים. בבור של המים כמובן יהיה אחד אחד, אבל המקום עצמו שלא יהיה יותר ממניין. יש להקפיד בדבר הזה, כי בלב הכי זה לא חובה. המקוואות, למי שצריך לפי ההלכה לטבול, יש שם מכלור, יש שם מקום בני חומרים, נקים טוב את ההיגיינה הטובה, ולכן אין להימנע מלטבול בימים אלה. כמובן, לבד, לא כמה ביחד, לבד, כמו שתמיד רגילים לעשות, ותטבול. בזמנו, היה שמועה שטובלים, שאנשים רוצות להתאר, באמבטיה. מרן האבא הוציא מכתב, יחד עם הגאון הרב משאש, שהיה הרב הראשי לירושלים, וכדור בכל תוקף, שחס ושלום נסמוך על דבר זה, שזה שטות גמורה, אין שום צד בעולם שאישה יכולה להתאר על ידי אמבטיה, או מקלחת וכדומה, רק במקווה. כבוד שלנו היום, יש להם, הם מאוד דקיים, יש להם היגיינה טובה, ולכן אין לדחות את התפילה של מצווה בימים האלה. אבל גברים, כמו שזה לא מכריז רק חסידות, כדאי מאוד להימנע. ואני רוצה לציין, כי מחליפים את המים כל כמה טבילות, משרד הבריאות, משרד הדתות, מפקחים על המקוואות, בפרט בימים האלה, ולכן אין שום חשש מלטבול. הוראות של משרד הבריאות שמותר לטבול תפילה של מצווה בימים אלה.
יש כאן שאלה של מאזין שמאחר ואביו מאושפז בבית חולים, ואין לו אפשרות לבקור, אבל הוא מרגיש שהוא לא מקיים מצוות כיבוד הורים בצורה מעודרת, הוא מצד אחד רוצה לשמור על הבריאות של האבא, מצד שני רוצה לבוא אליו, מה הדין, מה הלכה?
מצוות ביקור חולים היא מצווה חשובה מאוד. יש אומרים, רק אם אדם חולה נמצא בבית שלו, וצריך לבוא לראות מה הוא צריך, יש מצווה לבוא לבקרו. אבל חולה שנמצא בבית חולים, יש שם רופאים, יש שם אחיות, והם מטפלים בכל מה שצריך, ושם אין חובה ללכת לבקר. יש חולקים על זה. כשאדם בא לבקר את החולה בעצמו, הוא רואה אותו בצערו, מעלה עליו ברחמים. אחד הדברים של המצווה הזו של ביקור חולים, כדי לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים על החולה, שיהיה לו רפואה שלמה. וזה רק כשהוא בא בעצמו ורואה את החולה, אז מקיים את המצווה. זה שייך כל השנה כולה. תקופה הזו, שזה מגפה, אדם ייכנס לבית חולים, יכול להידבק. נכון שאבא שלו חולה מחלה אחרת, לא חס שלום, לא במחלה מגפה, מחלה אחרת, אבל הוא יכול בכניסה, ביציאה, בפרוסדורים, לפגש בכל מיני אנשים, כדאי הרי להימנע מזה. יתפן לאבא שלו, ישלח לו מכתב, יכתוב לו, שהוא מחכה שיגמר התקופה הזו, ואז יבוא לבקר אותו, שמטפל בו זה החיות והרופאים, מצד כיבוד הורים, אין לו מה לחשוש, כי יש פה חמירה סכנתה ביסורה.
הרב, לגבי חתונות, האם לעשות עכשיו חתונה מצומצמת, לוותר על האולם ועל כל השמחה וכל המוזמנים, או לדחות את החתונה אחרי ספירת העומר ולעשות את זה ברוב עם?
הדבר תלוי בחתן והכלה עצמם. ידוע כמה רבותינו יחשיבו את העניין של מצוות שמחת חתן וכלה. שמח תשמח, עם אהובים, סוס תסיס, אשר ברס הסוף ושמחה, חתן וכלה. חלק מהחתונה זה לשמח את החתן ואת הכלה. אם יהיה 10 אנשים בלבד, 3-4 אנשים, האמא של הכלה, הכלה עצמה, אם תיפגע השמחה של הכלה או של החתן, תחו את זה לאחרי פסח, אין מה לעשות. אנחנו נבדוק כל דבר ודבר, נכנס את מועצת הרבנות, שני הרבנים הראשיים, נדון בדבר, נלך בכוחה די יתרה, כמה שאפשר להקל על האנשים. אם החתן והכלה מוכנים לבנות בית בישראל, מספיק להם המניין של גברים, שם אפשר לברך לשם ברכות, קצת מהמשפחה שעמדו בחדר הסמוך שיעמדו, מסתפקים בדבר הזה, מבטרים על כל השמחה הגדולה של אולם גדול, תבוא עליהם ברכה, שרם ואשר חלקם. כדאי, חתחילה, ככה לעשות. לא לדחות את החתונה. קיים את המצווה בהידור, והשם יעזור, שמח אותם, יהיה להם בנים, אחר כך בברית יעשו שמחה גדולה. אבל אם קשה להם לזוג עצמו, צריך לשאול אותם, כל אחד לפני עצמו. אם קשה להם לוותר על השמחה הזו, כתוב שמותר להגיד לגוי, תבוא ותנגן בשבת לצורך שמחת חתן וכלה. נראה לגוי שבות, בכל מצווה, מותר להגיד לגוי. רואים שהחשיבו מאוד את העניין הזה של שמחת חתן וכלה. אחרי הכל תורים בקשה של הזוג. אם מבטרים, מוכנים לשמוח ביניהם, אם נגן מצומצם, תבוא עליהם ברכה.
יש רבים מהציבור שאוגרים מזון. אין מטרה, כולם אומרים שלא צריך לגור מזון ולא יחסר כל גורמי הממשלה, אבל יש אנשים מפחד ממלאים את הבית במזון. והם שואלים, האם אפשר, עכשיו אפשר לקנות חמץ בכמות גדולה, בידיעה שעוד שבועיים שלושה בערב פסח, ימכרו את זה. האם מותר לכתחילה לקנות את זה על מנת למכור?
עצם מכירת חמץ, זה מנהג שנגעו בו מקדמת דינה. הגאון רבי זלמן, שולחן ערוך שלו מסביר את זה, כיוון שעושים את כל הקניינים, קניין כסף, קניין אגב, קניין משיכה, מטפחת, הכל עושים כל הקניינים, המכירה תופסת. אפילו שהגוי בעצמו הקונה, אין דעתו לקנות את כל החמץ. איפה יש לו כסף לקנות כל החמץ, או החמץ של המדינה? אפילו אחי, עושים את הקניינים. עושים את הקניינים, זה תופס. גם הגאון החתם סופר, הוא חיזק את המנהג הזה של מכירת חמץ. עם כל זה, שווה שפקפקו בדבר הזה, ולכן כתבו האחרונים, טוב יותר שלא להשאיר מוצרי חמץ בעין ברשותו כלל, עדיף שקודם הפסח יאכל את כל החמץ שבביתו, אם זה אפשרי. אם יש לו כמות גדולה מאוד של חמץ, או בעלי מקולת, בעלי בית החרושת, אי אפשר לאכול את כל החמץ לגמור לפני פסח, ואז סומכים על המכירה של החמץ שעושים את זה על ידי הרבנות הראשית לישראל. אנחנו עושים תמיד לפני פסח את המכירת החמץ, כפי כל התנאים, כפי כל הדינים. כל החמץ שמים במקום מיוחד, עושים מחיצה, קודם על זה חמץ, שלא יכנסו לשם. זה, הנה כן הם סומכים על המכירה. השנה, מי שחושש באמת, נכנס לו פחד שמה לא יהיה לו מזון, רוצה לקנות חמץ, לסגור את זה בארון, הנה כן הם. בעיקר הדין זה מועיל, עושים הרי את כל הקניינים, ואז הוא סוגר את זה בארון, כותב שזה חמץ, יכול. אבל יותר עדיף שלא יעשה את זה, כולם כבר אומרים שאין לנו חשש בדברים האלו, לא יחסר מזון. מה שכן יכול לעשות, לקנות הרבה קמח. הקמח זה ספק חמץ. האם החיטים עברו תאריך של נטיטה, לא עברו, בנטיטה זה החמיץ, לא החמיץ, קמח זה ספק. לכן לקנה הרבה קמח, אחרי פסח מיד יש לו הרבה קמח כדי לאפות בזה לחם ושאר הדברים הנצרכים. זה יותר עדיף שיעשה כך. ואם הוא לא מסתפק בזה, אין לך ימי יכול לקנות חמץ, לשים את זה בארון, לסגור את זה ולכתום על זה חמץ, שלא יקשה ולאכול. נסמוך על המשחת חמץ שעושים כדת וכדין.
יולדת ששומעת וכל הזמן שומעים בחדשות שמגן דוד אדום, הם לוקחים את כל הבדיקות של הקורונה. אז למרות שהם כמובן אנשי רפואה ונוהגים בזהירות והכל מחוטה כמו שצריך ונקי, אבל היא לחוצה, היא חומרת, אני לא רוצה לנסוע בשבת באמבולנס, לך תדע, אולי הוא היה באיזה בדיקה כזו או משהו כזה, והלחץ הזה גורם לה לרצות לנסוע דווקא ברכב הפרטי, שבעלה או שהיא יניעו את הרכב או מישהו מטעמם ויסעו בשבת. האם זה מותר?
בילקוט יוסף סימן שין למד בלכות שבת בבואר, אישה שרוצה לנסוע עם בעלה לבית החולים. הולכת בעלה ברכב שלו. יכולה להביא אמבולנס. אבל היא יותר מרגישה נוח, היא לא מפחדת, יותר מבוהלת. היא בעלה יותר גבי שנוח. מותר לבעלה לנהוג ברכב, לנסוע, לחלל שבת, לקחת אותה לחדר לידה. אותו דבר גם פה. אם יש לה כל מיני פחדים באמבולנס, למרות שאין צריך לפחד. הפירו זה בסדר גמור. אלו שיוצאים באמבולנס, הם באים מלבוש מיוחד, שמגן עליה בפני הקורונה, אבל בכל זאת, היא מפחדת. מפחדת, מותר לנסוע לבית החולים עם בעלה, שיחלל שבת, כשמגיע לבית החולים, יעצור בבת אחד, שיחבא המנוע באופן אוטומט, אם אפשרי דבר כזה. כדי למנוע כמה שיכול למנוע חילולי שבת. או שיצא מהרכב, ייתן לגוי, שהוא יחבא את הרכב, אם זה אפשרי הדבר. אבל בעיקרון, מותר ליולדת לבקש מבעלה שיקח אותה לבית חולים, אם היא מרגישה לא בנוח, לנסוע יחד עם האמבולנס. אני רוצה לסיים בזה, בדבר ברכה, קודם כל, לכל החולים, שיהיה רצון שכולם יהיה בריאות איתנה, ונאורה, מעלייה, אין אל כביר ולא ימאס תפילת רבים. קדוש ברוך הוא יחוס בחמלתו על עמו ישראל, בארץ ובגולה, וישמרם מכל חולי ומחלה, ויקיים בנו, כל המחלה ששמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. שמע בשורות טובות, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.
ברכת חזק וברוך למורנו הראשון לציון, מרן הרב יצחק יוסף שליטה, על התשובות, דברי הנועם, דברי החיזוק, וכמובן, אנחנו כולנו מצטרפים לתפילה של הרב, יהי רצון שבזאת השם, כולנו נזכה רק לשמוע בשורות טובות, שתהיה בריאות איתנה לכולם, אמן כן יהי רצון, בברכת שבת שלום.
שבת שלום וברכה.